אנחנו אם כן נעסוק עכשיו בעוד היבטים של מעמד הר סיני, הקולות והברקים שהיו שם. הקולות והברקים של הר סיני, לומר לכם את האמת, זה מכניס אותנו למבוכה. כי הרי לפי הכוזרי וגם לפי הרמב״ם, למה הייתה ההתגלות בהר סיני? בגלל שהניסים שהיו לפני כן, זה לא מספיק. נכון? כלומר, אי אפשר לבנות אמונה, באמונה בנבואת משה, למשל, על יסוד כל מיני מעשים החורגים מן הטבע, יהיו אשר יהיו, מסיבה פשוטה. כי ניסים, מעשים החורגים מן הטבע, אין ראיה ברורה שזה מעט השם. זה יכול להיות טריק. יש טריקים מאוד מאוד משוכללים, אבל הם עדיין טריקים. לכן, כך אומר הרמב״ם וכך אומר רבי יהודה הלוי והכוזרי, החליט ריבונו של עולם לדבר ישירות. הדיבור הישיר הוא חוסך את כל הספקות האלה. שמעו את דבר השם ואמרו, אז זה באמת נכון מה שמשה אומר. לא, כלומר, דווקא זה לא טריק. אתה שואל גם זה טריק, ודאי שלא. כי אם אנשים שמייחסים טריקיות לכל הניסים, כשהם שומעים את דבר השם אומרים זה לא היה טריק, סימן שזה היה אמת. אתה מבין מה שאני אומר?
גם בים אמרו שזה, הם אמרו שזה בסדר. שזה, ראו שזה משהו פה חורג מהטבע ומישהו עומד על זה.
לא הבנתי. גם בים,
כן.
הם אמרו שזה זה?
כן.
לא נכון. הרי, אני לא מבין אותך. אמירתך זו סותרת את תחילת דבריך. בתחילת דבריך הסכמת שהם אמרו על כל הניסים, כולל ים סוף, שזה טריקים. ורק הדיבור שינה אצלם. עכשיו אני אומר לך, שאתה שואל האם גם הדיבור לא יכול להיות טריק. כשאני נותן לך תשובה, לא משנה מה הייתה התשובה שלי, אתה אומר גם בים הם האמינו. זה לא נכון, זה סותר את דבריך הראשונים. יש פה כשל לוגי.
לא, אני אמרתי, אם כל המטרה של הקולות וברקים זה...
אני לא דיברתי על הקולות והברקים.
התגלות השם בהר סיני.
כן.
אם המטרה...
הדיבור.
היא הייתה כדי להוכיח שאכן יש השם וזה לא טריקים, מה שהיה לפני.
לא רוצים להוכיח שיש השם. זאת לא הייתה המטרה בכלל של מעמד הר סיני להוכיח שיש השם. לא.
לא, המטרה הייתה להוכיח שכל מה שהיה לפני זה זה לא טריקים. מישהו עומד מאחרי זה, ומישהו הזה בא בעצמו כדי להראות שהוא נמצא פה. והוא עומד מאחרי זה, נכון? זה מה
שהרב עשה
להגיד?
לא מדויק. למדנו שמעמד הר סיני מטרתו הייתה לאמת את נבואת משה. בשביל זה זה בא. לומר לנו שכשמשה אומר שהוא מדבר בשם השם, זה נכון.
אז על זה אני אמרתי, אולי גם באירוע הזה, זה היה משה רבינו משה. מה
שוני? זה בדיוק מה שאני שואל אותך. כלומר, אם אבותינו אמרו כל מה שהיה לפני כן לא משכנע, וזה משכנע, סימן שהם חשו שיש משהו שהוא באופן מהותי שונה.
אז על זה אני אמרתי שבקריאת ים סוף הם אמרו שזה משכנע.
לא. כי הרי אם אתה אומר בקריאת ים סוף הם אמרו שזה משכנע, אתה שומט את הקרקע מכל מה שאמרת עד עכשיו. עד עכשיו הרי, על סמך מה אתה מקשה? אתה אומר, מי אמר שגם הר סיני זה לא היה טריק, נכון? כשאתה אומר משפט כזה, מי אמר שבהר סיני גם כן זה לא היה טריק? סימן שהם לא האמינו למה שהיה מקודם.
לא, כי אני זה שאלה...
עכשיו אתה אומר לי הם כן האמינו. אז יש סתירה פנימית, יש כשל לוגי בדבריך, אני לא יכול להבין.
זה שאלה מתמיהה. אני אומר, לדעתי לא היה צריך שוב הוכחה שזה לא טריקי, וזה היה מספיק כל מה שהיה לפני זה.
אה, זאת אומרת, אתה חולק בכלל על יסוד הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם אומר, ניסים זה לא משכנע. ואתה אומר, ניסים זה כן משכנע אותי.
העובדה שזה שכנע אותם על הים. הם, גם הם זה שכנע אותם על הים.
אני פשוט בהלם טוטלי. אני פשוט... לא, כי אתה אומר, אתה סותר את עצמך בדיוק, ואתה פשוט לא שם לב אפילו, שתחילת דבריך סותר את סוף דבריך. אני רוצה לחזור על הדברים. בהלכות יסודי התורה, פרק שמיני. משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. אתה שומע? משה רבנו לא, לא, מילת שלילה. רק רגע. שהמאמין על פי האותות, יש בליבו דופי. שאפשר שיעשה האות בלת וכישוף. בסדר? ומניין, עכשיו אחר כך הוא אומר, אני כאן מדלג על כמה שורות, ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל והקול מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת. כלומר, לפי הרמב״ם, קודם כל הרמב״ם לא מקבל את הנחתך שקריאת ים סוף והאותות סיפקו להם חומר מספיק לאמונה. הוא לא מסכים עם זה. אחר כך הוא מוסיף, איך אני יודע? אתה שואל אותי איפה זה כתוב. ומניין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מכלל שקודם דבר זה, לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. אתה איתי?
כן.
אם כן, מה שאתה אומר, שבים זה סיפק אותם, התשובה היא, לא נכון, הפסוק בעצמו אומר לך שזה לא סיפק אותם. בסדר? כלומר, יש הבדל מהותי בין ניסים, שזה לא משכנע, לבין דיבור, שזה כן משכנע. בסדר? עכשיו, נשאלת השאלה, אם זה נכון מה שאני אמרתי, וזה הרי נכון, זה גם דעתי וגם להבדיל דעת הרמב״ם ודעת הכוזרי ודעת רש"י. אז למה כל הקולות והברקים האלה? הקולות והברקים זה רק מוריד מן האמינות. אתה מבין את השאלה שלי? אם אני אומר שמעמד הר סיני בא במקום ניסים, אז למה גם בהר סיני היו ניסים? ברור? הניסים מפריעים לעבודה. רק כמובן? יש פה שאלה. אולי מעמד הר סיני זה עדיין טריק, אבל זה טריק יותר טוב. ועם ישראל לא עלה על טריק זה. אך זה עדיין טריק. עד כאן שאלת השואל. תשובה. אם זה טריק יותר טוב, תודה. ברוכים תהיו. עכשיו, אם זה טריק יותר טוב, והטריק הזה היה כל כך טוב, שהוא שכנע אנשים שניסים לא משכנעים אותם. אז זה סימן שגם אותי זה המשכנע וגם אותך. הסימן שזה אמת. כלומר, אם אני הייתי שם, האם זה המשכנע אותי או לא? אני נתתי לו תשובה אחלה, לא מבין את השאלה שלך, תסביר לי. תסביר לי. לא, לא, אני רוצה להבין. האדם משוכנע בחלום שהוא ער. הלאה.
והם בטוחים שזו מציאות, במקרה שהם בטוחים שזו מציאות,
כל עוד
שלא
ענו
עליו,
לא התברר
להם,
הם עדיין מחזיקים ממנה. נו, אז מה? גם אני לא עליתי על זה, זאת אומרת.
זה אמת,
אז לא זה אמת. בוא נסביר, זה שאלה, שאלה, שאלה. תאר לעצמך אדם שחולם, והוא משוכנע שהוא ער, והוא לא מתעורר, והוא ממשיך לחלום. והוא מעולם, לעולם לא מתעורר. תמיד ימשיך לחלום. אז מה שהוא חולם, זה המציאות שלו.
הרב, אולי זה דוגמה פחות טובה, אבל...
אתה איתי?
אני איתך, לא...
כן, אני אנסה לדבר איתך, ויש מישהו שמפריע מהצד, אבל אתה מבין אותי? לא, אני אסביר את זה יותר. איך, מה היא בכלל ודאות? כאילו, דבר זה הוא אמת. הכוונה שלפי הקריטריונים המספקים אותי, הוא סיפק אותי. אמת או לא? רגע, סליחה, אתה, הנושא הוא מספיק מורכב כדי שאנחנו לא נדלג על שום שלב. האם כשאני, כלומר, האם זה נכון לומר שדבר המשכנע אותי הוא דבר המספק את התביעה שלי?
כן ולא.
כן ולא, למה?
תסביר
למה לא.
כאשר אני בגן חובה ושואל שאלות, רואה דברים, האמת הסובייקטיבית שלי, כמו שאני משתפרת, יכול להיות שאחרי 4, 5, 6, 10 שנים, רמת הידיעות שלי משתפרת, ופתאום אני אומר, תשמע, מה שראיתי בגן חובה, היום יש לי בשבילו הסבר הגיוני. אז אז זה היה אמת מבחינתי, והיום אני יודע שזה לא
נכון. אמת. עכשיו, אם הרמה שלך בגן חובה נשארה אותה רמה לכל החיים,
אז אני תקוע עכשיו.
אתה תקוע שם, יפה. עכשיו אני רוצה להגיד לך יותר מזה. הרמה שלנו מאז מעמד הר סיני ועד היום לא השתנתה. כלומר, מה שהיה משכנע את אבותינו, היה משכנע גם אותנו. כי אנחנו לא שונים מהם. הם לא היו פרימיטיביים, הם היו בדיוק כמונו. ולא עוד, לא רק שהם לא היו פרימיטיביים, הם היו יותר ביקורתיים מאיתנו. שהרי כשהם ראו ניסים, הם לא רצו להאמין, וכשהם שמעו את הדיבור, הסכימו להאמין. בעוד שאצלנו יושבים אפילו בכיתה הזאת אנשים שאומרים שניסים היו מספקים אותם. ראיתי? כן, רצה להגיד משהו?
אז זה שאתה אמר, אמת זה משהו ש...
אז אני רוצה אולי להוסיף עוד משהו. אני רוצה לגלות לכם סוד, אבל אל תגלו לאף אחד. מעמד הר סיני זה היה טריק.
לא, הרב.
אבל זה היה טריק מוצלח. הוא הטריק כל כך טוב, שהקדוש ברוך הוא הסכים לו. כן. בכלל, כל המציאות שלנו היא חלום. כן, כלומר, כתוב בספר בראשית, ויפל השם אלוהים על האדם תרדמה, וישן. ולא כתוב שהוא התעורר. סימן שעד עצם היום הזה, אנחנו בתוך התרדמה הזאת. כלומר, אנחנו לא רואים את המציאות כפי שהיא באמת. אנחנו בתוך חלום. אנחנו חיים בסרט. מטריקס. זאת אומרת שהאמת היא, האמת היא שהאמת האובייקטיבית היא סובייקטיבית. כלומר, הסובייקטיביות היא האמת. כי ריבונו של עולם בנה את האפשרות שתיווצר הכרה חיצונית לו, דיינו אנחנו. מסקנה, אנחנו חיים בחלום. האם כבודו קרא את הספר הנפלא, עליזה בארץ המראה? מת לואיס קרול. שמעת על לואיס קרול?
לא.
על עליזה בארץ הפלאות, שמעת?
בטח.
כן. אז לואיס קרול, שכתב את הספר עליזה בארץ הפלאות, כתב עוד כמה ספרים. אחד מהספרים זה עליזה בארץ המראה. כן? וזה מאוד מעניין, כי עליזה... יושבת על כיסא ועל ברכיה חתול חמוד שישן וחולם להנאתו, ועל גבי השולחן יש לוח שחמט עם כמה חלקים, וממולה יש מראה גדולה, והיא גם היא נרדמת, ופתאום היא עוברת אל הצד השני של המראה, ואז היא הופכת בעצמה להיות אחד החיילים על לוח השחמט. ותוך כדי שהיא... והיא מטיילת בארץ המראה. והיא שמה בעצם חייל לבן מול האדומים. כלומר, יש לבנים ואדומים. לא לבנים מושחורים, אלא לבנים ואדומים. תוך כדי הליכתה, היא פוגשת את המלך האדום שישן תחת עץ. במילים של שחמט, הכוונה שהיא עושה לו שח. ואומרים לה, תיזהרי, את הולכת להעיר אותו. ואם תעירי אותו, זה יהיה גרוע מאוד. כי כולנו רק דמויות בחלום שהוא חולם עכשיו. ואם תעירי אותו, אנחנו נתעורר. אז אנחנו לא נהיה. אז היא באמת לא עושה לו את השח. היא ממשיכה את המהלך שלה. בסוף, בלי לשים לב, היא עושה מת. ואז היא חוזרת לצד הזה של המראה. ואומרת, זה היה חלום. אבל אז יש לי שאלה, אומרת אליזה. מי חלם, אני או המלך האדום? יש אפשרות להכריע בזה? החסידות אומרת, חלק מזרמי החסידות הראשונים אמרו, שכל העולם כולו הוא זה סוג חלום, שהקדוש ברוך הוא חולם אותו. אז כך שאנחנו כן במציאות של טריקים מבחינה מסוימת. אבל זה טריק טוב, זה טריק שעובד. זה טריק שהוא האמת האובייקטיבית של הסובייקטיביות שבתוכה אני נמצא. תהייתי? מה? זה סופו להתפוצץ? למה? זה מצוין. כשיגמר החלום, ייגמר. בינתיים אנחנו בחלום, זה עובד טוב מאוד. כן. לא הבנתי מה שאתה אומר. אין ודאות סופית מבחינה הסתברותית? מה? מבחינה? אם אתה מדבר בפילוסופיה, אתה צודק. בפילוסופיה אין לך ראיות מוחלטות. אבל יש כן ראיה מוחלטת בעובדות. מעמד הר סיני הוא לא ספקולציה. מעמד הר סיני הוא עובדה. וזה המעלה שלו. איך אתה יכול להטיל ספק בעובדה? משה קישף אותם. אבל זה בדיוק העניין. אם משה מסוגל לחשף אותם, אז צריך לבדוק האם זה אנשים שיכולים לחשוב על האופציה הזאת. כן? ובוודאי שאנשים אלה חשבו על האופציה הזאת, והראיה זה שהם לא האמינו לניסים. זאת אומרת, שכשהם שמעו את הדיבור, הם הבחינו, היה להם מספיק תבונה כדי להבחין שזה לא כישוף. אז זה ראיה? כן.
לפי מה שאתה, לפי מה מדבריך יוצא שאחד לקח פטריה, חשב שהוא חמניה, אז הוא באמת חמניה?
אדם שלקח פטריה וחושב שהוא חמניה, האם הוא באמת חמניה? כן. עבורו כן, עבורך לא.
מה הוא באמת? בצורת הכונה הוא לא חמניה, הוא בן אדם.
עבורך הוא לא חמניה, הוא בן אדם. אני בהחלט מקבל את ההערה שלך שזה עבורך. מה למה קשה לך?
עבורי ועבורו, בסוף מהו באמת?
לפי דעתך הוא אדם, לפי דעתו הוא חמניה.
אבל תכלס בסוף מהו באמת?
תכלס מהו באמת?
יש מי הדעות, אתה יכול לסתכל על זה...
הקדוש ברוך הוא יודע מהו. אני אומר ככה, אני אגיד לך בלי להיות הקדוש ברוך הוא מהו. הוא אחד שחושב שהוא חמניה ושאחרים חושבים שהוא אדם. לי זה ברור שהוא אדם ולא חמניה, ולא זה ברור שהוא חמניה ולא אדם. מה כל כך לא נכון מה שאמרתי? אז זה נכון, זה.
אבל הוא טועה, הוא טועה.
לא,
הוא בהזיה.
הוא בהזיה, לא, הוא לא טועה שזאת ההזיה שלו. כלומר, הוא משוכנע שהוא חמניה, כי זה בעצם מה שהפטריה גרמה לו לחשוב. כן. מה?
הפני ישראל גם כן ככה.
גם אנחנו לקחנו פטריה. שעד עכשיו לא התעוררנו ממנה. זאת אומרת, הפטריה של אבותינו במעמד הר סיני היא פטריה אטומית שעד עצם היום הזה פועלת עלינו. מצוין. אבל זה מה שאומר רבי יהודה לוי. לפי זה אין תורתכם מחייבת קיים אתכם בלבד, אומר מלך כוזר, נכון? במאמר ראשון, פסקה כ"ו. מה אומר החבר? אומר, אתה יודע, אנחנו מקבלים את התורה הזאת כי השם הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו אותה. אומר מלך כוזר, אם ככה זה מחייב רק אתכם. אומר לו החבר, אכן כן. האחרים הם רק עדים לכך שאנחנו מעידים. כן. בבקשה.
אתה להגיד שכל הגירוש הוא חלום? או להביא ניר ברקת שנבחר אתמול זה חלום?
אתה אומר, האם אפשר להגיד שכל הגירוש... זה חלום, או להבדיל, ניר ברקת שנבחר אתמול, זה חלום. כן, אפשר להגיד את זה.
הרב, זה כאילו מציאות בתוך חלום?
מהמציאות.
למה זה סיפר לך מהמציאות? סליחה, כשאתה חולם, לפני שהתעוררת, איפה המציאות שלך?
המציאות בחלום.
יפה. המציאות. כשתתעורר, תתעורר, אולי גם אנחנו נתעורר. כמו ששי צ'רקה, באחד הקומיקסים שלו, מכניס בפה של אחד מהדמויות, את המילים. אולי אנחנו רק דמויות של איזה קומיקס. טוב. אחרי כל זאת, אני חוזר לשאלה הבסיסית שלנו. למה היו קולות וברקים בהר סיני? לכאורה, זה שהיו קולות וברקים בהר סיני, הדבר הזה רק מטשטש את הייחודיות של המאורע. כי המאורע אמור להיות מאורע לא ניסי, אלא מאורע נבואי של דיבור של האלוה אל האדם. אז למה היו בכל זאת קולות וברקים? בשביל זה כתב המהר"ל את פרק למד, כדי להסביר לנו את זה. כן, מה אתה רוצה? מה יכול היה לערער? נו, תביא את זה, נו. מה יכול היה לערער? תודה רבה. יישר כוח לחזי, אנג'ל. אתה רואה, זה עכשיו שודר לכל הפלנטה. כן. רק רגע. רק שנייה, אחת. שי. זה העיכובים החומריים. השיעור מוקלט באמצעו. טוב, כן, תפארת ישראל, פרק למד. כן, מה אתה אומר? סליחה, מה היה כל כך, מה יכול היה לפקפק במה שנעשה בקריאת ים סוף והעשר מכות? לא יודע. לא יודע. אבל דבר אחד יש, אני אקרא משהו. מה שברור היה, שבקריאת ים סוף ועשר המכות, עם כל מה שהיה, דבר אחד לא היה. לא היה דיבור. אז אי אפשר לדעת, אם אין דיבור, אי אפשר לדעת האם מי שמחולל את זה הוא בעל רצון, אישיות, או שזה מערכת אימפרסונלית. בסופו של דבר. טבע. טבע משוכלל. לא רגילים. אז אולי זה מגלה שיש דברים שאני לא רגיל. הראשון שגילה את מנורת החשמל, אדיסון, זה היה בשבילו משהו לא רגיל, אבל עובדה. אבל בסדר, יש לך קושיות, בסדר. אתה יודע, מה שאתה אומר, זה דברי רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב, שאומר שהניסים כן משכנעים. חולק על הרמב״ם. מסכים עם מישל. בסדר. כן, בבקשה. כלומר, אתה שואל ככה, אם באמת רק במעמד הר סיני התאמתה נבואתו של משה, אז איך האמינו בו בהתחלה במצרים? איך הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעשה אותות, קצת דם, קצת נחש, קצת זה, נכון?
לא, אפילו לפני זה הוא אמר לו, יש לך נלחם והם יאמינו לך, זה
מספיק. לא. לא, לא. אבל הוא אומר, לעשות אותות שם. העניין הוא כזה, שהאותות האלה, הם לא מוחלטים. אבל כשמישהו מסוגל להפוך מטה לנחש, או מים לדם, אתה אומר, אומנם אין ראייה מוחלטת שאתה לא רמאי, אבל בטוח שצריך להתייחס אליך. זה הכוונה. אולי בשביל האומות היו ניסים. כן, זה הרמב״ם שם מסביר. איך אנו חיים בחלום? כשמרביצים לי זה כואב. ואילו בחלום זה לא כואב. משמע, עצם זה שאני מרגיש, זה מראה שאני לא בחלום. אני לא יודע אם אי פעם חלמת. אני יודע שבחלום אנשים מצטערים ואנשים שמחים ולאנשים כואב. ולאנשים כיף, וכל זה בחלום. אבל אולי מעולם לא חלמת, אני לא יודע. כן, בבקשה. ולפעמים אדם מתעורר ואומר, זה היה רק חלום. כן, מה אתה אומר? אם בני ישראל לא האמינו עד אז מכל הניסים שהיה להם, אז מה המשמעות של השירה שהם שרו? שהם סמכו, מה זאת אומרת? הם הודו לשם. אני הייתי מציע שבמקום שתקשה מהשירה, תקשה מהפסוק לפני השירה. ויאמינו בשם ומשה עבדו. אבל אולי, למה, אתם מבין מה שאני אומר? היה עדיף שתקשה מפסוק מפורש מאשר מפסוק משתמע.
על זה
הרב ענה. שמה? שזאת אמונה שיש אחריה עירור. נו, אז זה גם השירה. זאת אמונה שיש אחריה עירור. כמה אנשים אומרים הלל ביום העצמאות, מוכנים לשיר לקדוש ברוך הוא על זה שהקים לנו את המדינה, ואחרי זה אומרים, לא יודע אם זה גאולה.
אבל אומרים שמה
שהקדוש ברוך הוא למסוף לו חזקאל ומוזיא. כן, ראו לשעה. נכון. אבל זה היה ממטה למעלה, לא ממעלה למטה. כן. אתה מרגיש קצת מבולבל, צר לי עליך. אני לא התכוונתי לעשות לך את זה. אני לא מבין מה שאתה אומר. מדוע אם אנחנו בחלום, כל מה שאנחנו עושים הוא לא רלוונטי? זה רלוונטי מאוד. זה העולם שלנו. זה חלום, לכן זה לא כלום. זה מסביר את מהות המציאות. שהמציאות היא פונקציה של איזושהי הכרה. וכאשר אנחנו נתעורר מן ההכרה הזאת, נעבור לעולמות אחרים, ואז באמת לא נקיים מצוות ועוד כמה דברים. כן. סליחה, יש מישהו שהצביע, וגם אמרתי לו לדבר. כן, בבקשה.
אני חושב שחלק מהפונקציה, שמה שאנשים אומרים זה שאנחנו כאילו, יש לנו לכאורה הבחנה בין חלום לבין מציאות.
כן.
שחלום הוא דבר שנגמר, והמציאות שלנו לכאורה היא מאוד חשובה ומאוד משמעותית. נראה לי שחסר פה הבנה שבאופן מסוים אנחנו ביחס למציאות הקדוש ברוך הוא, זה גם כמו חלום, זה משהו
אתה אומר מה שאני אומר כל הזמן, שאנשים חושבים שהמציאות זה רציני והחלום זה שטויות, אבל אפשר גם שהמציאות שלנו היא חלום בתוך חלום. לפעמים אדם חולם בחלום שהוא חולם והתעורר מהחלום, וההתעוררות שלו גם היא חלק מהחלום. כן, בבקשה, עליון, אני רוצה להגיד משהו.
מה זה היינו כחולמים?
מה זה היינו כחולמים? זה פסוק בתהילים. כן. מה?
מה זה היינו כחולמים?
כן. בבקשה. כן, אתה, עם הכיפה. בחלום אין שליטה, אבל הקדוש ברוך הוא יש שליטה מלאה על העולם. מי אמר? כשאני חולם, ודאי שאני שולט על מה שקורה שם. כשאני חולם, אני חלק מן הדמויות, ואני לוקח החלטות, ואני מגיב למה שאני רואה. אין שום בעיה. טוב, עכשיו, טוב. אתם לא רוצים להתחיל את הטקסט? אני עכשיו מוכר על כל האצבעות המורמות כעת. זהו. והיא ביום השלישי, והיא קולות וברקים, וענן כבד על ההר. מן הדבר אשר הוא שינוי, יימשר אחר זה שינוי. ולפי גודל השינוי, יימשך אחריו שינוי גדול. זאת אומרת, מה שהמהר"ל יסביר זה שהקולות והברקים היו תוצאה הכרחית של המעמד. כי כל מעמד כזה, מעמד מהסוג של הר סיני, הוא שינוי, שינוי מן הנורמה. ולכן בהכרח, השינוי הזה גורר בעקבותיו עוד שינויים. ובגמרא, כאן נביא לנו מקור, השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. וכל מלכי העולם, אחזתם רעדה בהכליהם. למה? הם שמעו או לא שמעו את המילים? לא שמעו. שמעו את הכל, לא שמעו את הדברים. ברור? זה עשה רעש. מה זה הרעש הזה? זה איזה מין זעזוע, איזה רעדה. כלומר, אדם פתאום הרגיש שמשהו מערער אותו, והוא לא ידע להסביר מהו הדבר שמערער אותו. השאלה, הנה. עודה לרב אם יפנה אותי למקור בחסידות המדבר על כך שהשם חולם את עולמנו. אני מקווה שהוא לא מקיץ לו בהלה מדי פעם מהסיוט. ספר שערי גן עדן, הוא הספר שאומר את זה. מובא בספר כל הנבואה להנזיר, שמה הוא מצטט את זה. אז איפה היינו? וכל מלכי עולם, אחזתן רעדה באכליהם. נתקבצו אצל בלעם. אמרו לו, מה כל ההמון הזה ששמענו? שמה מביא מבול לעולם? שנאמר השם למבול ישב? אמר להם, כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא מבול לעולם. שנאמר, כי מנוח זאת לי. אמרו לו, שמה מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא. שנאמר, נכון, אבל המדרשים לא מפחדים מדברים כאלה. אבל מבול של אש מביא, שנאמר, השם נשפט באש. אם כי הפסוק זה, כי באש השם נשפט. אמר להם, כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול, כל עיקר, שנאמר, ולא יהיה עוד המים למבול. אלא, חמדה טובה יש לו בבית גנזיו, גנוזה אצלו, תתקעד, כלומר 974 דורות, קודם שנברא העולם, ונותנה לעמו, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, ענו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום, עד כאן. עד כאן דברי המדרש המובאים בגמרא. מה בין החלום שלנו ובין תפיסת העולם של אנשי המזרח הרחוק, בודהיסטים, הינדים וכו'? אצלם זה שהעולם הוא חלום, זה עולם שצריך להתעורר ממנו ולבטל את ערכו. אצלנו אנחנו אומרים זה חלום שצריך עד רבה לחזק אותו ולאמץ אותו, למלא אותו בחיות. כן, מה אתה רוצה? אם הר סיני זה משכנע, אז איך שיש יהודים שזה לא משכנע אותם? כי הם לא שמעו את השיעור שלי. כן. סליחה, אתם שואלים, אתם לא שמים לב בכלל שהתחלנו ללמוד את הטקסט. אתם עושים כאילו שאנחנו עדיין בדיון הקודם. אולי תשאלו אותי שאלות על לפני 4 שיעורים. אנחנו עכשיו באמצע לימוד של סוגיה במסכת זבחים. ואתם כל וכל, במקום לשים לב שקוראים, לא, אתה אמרת ככה. בערו במדרש. כי ראוי שאחר השינוי הזה, נתן תורה מן השמיים, והוא דבר חדש שיצא לפועל התורה, שהיא השכל הנבדל שבא לעולם הגשמי, שיהיה נמשך אחר דבר זה, שהוא שינוי גדול, ולכך אמר חמדה טובה גנוזה בבית גנזיו. ואמר, 974 דורות קודם שנברא העולם, לומר שהתורה נבדלת מן העולם הגשמי. והוא התברך, חפץ לתת דבר זה לעולם, לכך, אחר עניין זה, היה נמשך שינוי. ומפני כי התורה, כל דבריה מחויבים, כלומר, מה זה השינוי? כל הבלגן, הקולות והברקים שהיו שם. כלומר, כיוון שיש שינוי של המקובל, אז סדרי בראשית אף הם משתנים. ומפני כי התורה כל דבריה מחויבים מוכרחים, וכל דבר שהוא מוכרח הוא חזק, כלומר אי אפשר לבטל אותו, אי אפשר לבטל אותו, כי הוא מוכרח. ולפיכך כאשר באה התורה לעולם השפל, אשר כל דבריה ומצוותיה הם מוכרחים מחויבים בחוזק, היה נמשך עם זה דברים שהם באים בחוזק. כלומר, זה לפי האופי של התורה, זה התפאורה של התורה. כמו קולות וברקים, שהדומה יימשך אחר הדומה. כמו שאמרנו לך פעמים הרבה. וכך מוכח במדרש הנזכר, שאמרו השם עוז לעמו ייתן. כלומר, שאלו הקולות בשביל שהוא יתברך נותן התורה לעמו, שנקראת התורה עוז. לפי שיש לתורה כוח ועוז, מפני שכל דבריה של תורה הם מחויבים. ולכך נמשך אחר זה החוזק והכוח של קולות וברקים. כלומר, הקולות והברקים היו בהתאם לתוכן שנתגלה אז. מה שנתגלה אז היה תוכן שהוא חזק במהותו, כי דברי תורה הם מוכרחים מחויבים, לעומת העולם השפל שבו אין הכרח כי אם אפשרות, ולכן נמשכו בעקבות מתן תורה גם תהליכים שיש בהם מן העוצמה. מובן? זה לא כדי לעשות רושם, אלא זה מטבע המעמד. ואמר. כן, בבקשה.
שאלה על המדרש, זה בדיוק קשור. כשמלכי הגויים מגיעים לבלעם לשאול אותו האם יש מבול,
כן.
יש להם יסוד על בסיס מעשיהם או חטאיהם שהם חושבים שמגיע להם מבול?
כלומר, אתה שואל למה הם חשוב בכלל על מבול? פשוט מאוד. כי המבול זאת הייתה הוורסיה הראשונה של מתן תורה. גרסה. כן? הגרסה הראשונה של מתן תורה זה היה המבול. כתוב, היה הגשם על הארץ. 40 יום ו-40 לילה. כלומר, זה הזמן הנדרש כדי שהתורה תינתן. ואין מים אלא תורה. מאחר והם היו רשעים, הפכו המים מתורה למים זדונים. כתוב, נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. אם כן, דור המבול הוא דור שקיבל את התורה. כדי לקבל את התורה צריך משה. משה היה שם. שנאמר, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר, בשגם בגמטריה משה, והיו ימיו 120 שנה, כשנותיו של משה. אם כן, משה היה במבול, היה שם כדי לקבל את התורה. אלא שכיוון שהאנושות לא הייתה ראויה מצד מעשיה, זה הפך למבול. לכן אין פלא שכאשר ניתנה התורה, החשש המיידי היה שמה המבול חוזר. יש מושג כזה שנקרא בעברית יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? יראים שהשמיים ייפלו. למה שהשמיים ייפלו? כן? הגלים הרי חששו שמה השמיים ייפלו להם על הראש. אז האנשים השטחיים עשו מזה קומיקס, אסטריקס ואובליקס. אבל מצד האמת, הגלים הקדמונים היו אנשים גדולים, שהבינו שהשמיים זה מקום הערכים. ולפעמים זה מקום הערכים. ולפעמים האדם נדרש לבדוק האם ההתנהגות שלו תואמת את הערכים האלה. זה נקרא שהשמיים נפלו. וכאשר השמיים נפלו, האדם לא עומד במשפט, ולכן הוא נמחה. זה מה שקרה במבול. ולכן הם רצו לעשות את מגדל בבל כדי לתמוך את השמיים, שלא ייפלו. כן, בבקשה.
עכשיו, אני לא שומר שהתורה הייתה
תתקעד דורות, כן. האם יכול להיות זמן לפני הבריאה? מה זה תתקעד דורות? וכי, יש למה לדבר על דורות? נכון? ודאי שלא מדובר על זמן, אלא מדובר על משהו אחר, שאנחנו נהיה נתייחס אליו. בסדר? אם השם דורש מחויבות של עם ישראל בעקבות ההתגלות לכלל עם ישראל, אז למה הוא כועס על עם ישראל אחרי שהוא שולח נביאים ששמעו רק הם את דבר השם? בגלל שהאומה כולה שמעה את ההתגלות. כלומר, ההתגלות בהר סיני הייתה ממאורעות היסוד של הזהות הלאומית. אז כך שכל אדם ששייך לזהות הלאומית של עם ישראל, אוטומטית שייך להתגלות, ולכן יש טענות כלפי עם ישראל כשהם לא שומרים את התורה. הגמרא אומרת שחלומות שו ידברו. ומצד שני, הוא אחד מ-60 בנבואה. האם הרב יכול להסביר מה זה בדיוק חלום? חלום זה פעולה של הדמיון. עכשיו, הפעולה הזאת של הדמיון יכולה לשמש כנקודת חיבור אל העליונים, כלומר הקדוש ברוך הוא מגלה לנו דברים דרך כוח הדמיון, ולפעמים זה סתם שטויות. אז לפעמים חלומות שו ידברו, ולפעמים זה אחד מ-60 בנבואה. חלמתי לפנות בוקר שלאדם מולי נושר חלק מהפרצוף והוא חוזר ומדביק אותו, והיה לכל האירוע ריח רע. אפשר פרשנות טובה, חלום טוב, חלום שלום. חולם מבית לחם. כן. הכוונה שהאדם הזה מאיר לך פנים. אחרי שבהתחלה הוא קצת רב איתך, ועכשיו הוא חוזר להעיר לך פנים. הרי רצוננו אינו בא לביטוי בחלום, ואנו מכניסים את עצמנו למצבים שאיננו חפצים בהם, ואין לנו שליטה על מהלך החלום. וכי זה נכון גם לחלומו של השם, לא, ריבונו של עולם, מחליט על מה לחלום. הרב לימד בשיעור אחר שהתורה יכלה להינתן באופנים שונים. כלומר, יכולה הייתה להינתן, אתה מתכוון, אז יכלה להינתן גם בעדינות, כלומר, האם יכולה הייתה להינתן גם בעדינות? כן, אבל זה קשור לסיפור של התתקיעת דורות, שעוד מעט נתייחס אליו. האם משה סחב איתו טראומת מבול מהגלגול הקודם שלו? איפה רואים את זה? התשובה היא אכן כן, משה אכן סחב טראומת מבול. והראיה, הוא אומר במפורש, ראה, אתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעת אני את אשר תשלח אמי, ואתה אמרת, ידעתיך בשם, וגם מצאת אכן בעיניי. כלומר, משה מתלונן לקדוש ברוך הוא, איך אתה מתנהג ככה אמי? אני אחד כזה שאתה אמרת עליו שאני מוצא חן בעיניך. שאלה, איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא אמר על משה מצאת חן בעיניי? כשהוא היה נוח. הבן שלי חובב אסטריקס. יש עם זה בעיה? אז כנראה שגם לי יש בעיה. חלום. זה גם חלון ליוד. טוב, בסדר, טוב. אני ביקשתי במפורש באימייל, אני העברתי הודעה, שיפסיקו לשאול אותי שאלות במיילים על פתרון חלומות, על התאמה בשמות של בני זוג, על תאריכי לידה, על שמות של איזה שם לתת לילדים, ועוד כמה דברים, סגולות כאלה, פגניות מהסוג הזה. כי אני בזמן האחרון קיבלתי עשרות רבות של שאלות מהסוג הזה, כנראה שעשיתי טעות שפעם אחת פירשתי לי מישהו את החלום, או שאמרתי איזה שם טוב לתת לילדה, ומאז יש לי מבול של דברים כאלה, אז אני מבקש לחדול מזה. כן. יש לי טראומת מבול בשני. כן, בבקשה. כן. משה היה בזמן המבול, אבל ישראל לא היו. כנראה שישראל היו. היו. באופן גנוז מאוד, הם היו שם. הם היו בתוך הטבע. כן, אצל נוח. כן, יש כמה הוכחות לזה, אבל זה למדנו כשלמדנו את פרשת נוח. כן.
אני לא מבין למה בגלות, בדיבור, לפני שקראנו, היה הכרח בכל הקולות האלה. הוא כותב
שההכרח,
אבל...
ההכרח היה בגלל העוצמה. זאת אומרת, כיוון שדברי תורה הם מוכרחים, והם נופלים לתוך עולם שבו אין הכרח כי הם אפשריות, אז ההכרח מוליד איתו דברים עזים. אתה מבין מה שאני אומר?
אני מבין, אין איזה סוף, למה ברקים ורעמים וכל
דבר? אפשר גם להיכנס אולי לזה, למה דווקא ברקים ורעמים? זה גם שאלה יפה. זה לא שאין לזה סוף, יש לזה סוף, אני מברר, למה ברקים ורעמים? מדוע לא גשם שוטף? כן? אגב, יש מסורת באומה שביום מתן תורה ירד גשם. כתוב מפורש בשירת דבורה. השם בצאתך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם עבים נזלו מים, זה סיני בפני השם אלוהי ישראל. אז יש מסורת באומה שירד גשם על הר סיני באותו יום. כן. טוב. כן. כן, ככה זה השתמשתי בביטויו של הרמב״ם. ידיעה זה נאמר על עיקר העניין, שהייתה התגלות, והדברים הנלווים, זה אפשר לשחזר דבר כזה, אבל לגבי, אי אפשר לשחזר דבר כזה, אבל לגבי הדברים הנלווים, כגון אם ירד גשם או לא ירד גשם, אז אנחנו אומרים מסורת באומה, כי גם אם תחלוק על המסורת הזאת, לא קרה כלום. אולי תחשוב שלא ירד גשם. נו,
אז איזה חלקים בידיעה הם חלקים ברורים?
כל מה שבידיעה היה שייך למאורה המייסד של הזהות. טוב, אולי נמשיך. אני מציע. מה הבעיה? אתה לא מבין? מה אתה לא מבין? כן, מסורות.
אם היה מעמד שבגללו עם ישראל האמין שמשה
אמין בתורתו,
אם זה היה מעמד הר סיני.
נכון.
מנסה להבין, כן, איפה עובר הקו הדק שגול אני אומר, תשמע, זו מסורת, הוכחת אותה, לא הוכחת אותה, הפרחת אותה, זה לא קרה כלום, אבל הדברים האלה הם היסוד.
נכון.
איפה זה עומד? זאת אומרת, איך אני יכול לבוא ולומר כמה?
אני אקרא משהו.
כל הסיפור הזה של מעמד הר סיני,
סליחה, איך אני יודע, סליחה, אני שואל אותך, איך אני יודע שיש מסורת באומה שירד גשם ביום מעמד הר סיני? שירת דבורה. ואם דבורה לא הייתה שרה, זה יכול היה להיות שהיא לא תשיר, נכון? אז אני לא הייתי יודע על זה. אז זה סימן שזה לא חשוב. הלאה. אביא לך דוגמה מאוד מעניינת. יש במדרש שכשנוח נכנס לטבע, באו אנשי דורו ורצו לשבור את הטבע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקיף את הטבע באריות ודובים, והיו הורגים כל מי שמתקרב. מה? לא, הם לא נכנסו. אריות ודובים, לא מבינים בדיוק מה שצריך לעשות, על כל פנים, הם נמצאים שם מסביב לטבע, הורגים כל מי שנכנס. כך כתוב במדרש. שאלה, זה כתוב בתורה או זה לא כתוב בתורה? לא כתוב בתורה. הסיפור הזה הוא אמיתי או לא אמיתי? אני אגיד לך משהו מעניין. אתה יודע איפה הוא כן כתוב הסיפור הזה? בעלילת גלגמש. בעלילת גלגמש, שזה הסיפור הבבלי העתיק על המבול, שם מסופר שמסביב לטבע היו אריות ונמרים, אריות ודובים, שהרגו את המתקרבים. זאת אומרת, יכול להיות שיש איזשהו פרט על סיפור המבול, שעבר דווקא אצל אומות העולם ולא אצלנו. ויכול להיות שמשם המדרש לקח. מעלילת גלגמש. אבל כנראה שזה לא חשוב. אולי עלילת גלגמש סתם ממציאה. סביר. הם אומרים הרבה שטויות שם. כן. כן, מה קשה?
חלק מהמדרשים הם כאילו לא חשובים, או לא יודע.
אין מדרש שהוא לא חשוב, חלילה וחס לומר על מדרשים שהם לא חשובים. המדרשים זה קודש קודשים. אגדת מה? איך אמרת? לא, אני אומר, לפעמים, ראה, זה שזה נמצא בעליית גלגמש, זה אומר שאין לזה ערך?
זה
כפור.
לא, המדרש
שכתוב,
הוא לא חושב שזה לא אמיתי, אבל זה אומר,
כיפה
למשל,
קודם כל, המדרשים לא חייבים להגיד לך עובדות היסטוריות. המדרש לא ראה. המדרש רוצה להראות עד כמה, עד כמה גדול הניגוד בין נוח לבין אנשי דורו. אז עושים לך את זה בצורה ציורית. הצורה הציורית זה האריות ודובים. האריות ודובים, המוטיב יכול להיות לקוח מזה ספרות חיצונית. אז מה? זה אומר שזה לא נכון? זה נכון. זה נכון מצד הרעיון. לכן זה חשוב מאוד המדרש הזה. ואולי אפילו דווקא יש משמעות לזה, זה דווקא האריות ודובים, ולא האריות ונמרים. טוב. גם את הארי, גם את הדוב יקע עבדיך, נכון? אמר דוד. אז כנראה שהמוטיב הזה של אריה ודוב יש לו משמעות. איפה היינו? ואמר, ויהי קולות וברקים וענן כבד וקול השופר חזק מאוד. כי מפני שהתורה, הקול, ולכך נמשך אחר זה שינוי בקול. ואלו ארבע דברים שנזכרים, הם הקול. הנה, שאלת, למה דווקא הקולות ברקים וכו'? אני מסביר לך. כי הקולות בהם הרוח, וברקים בהם האש, והענן בו המים. כי אלו שלושה יסודות שהם אוויר, מים ואש, הם למעלה. למעלה ממה? מן האפר. כי המטר מן המים העליונים הוא בא. ולפיכך כאשר ניתנה התורה מעליונים, יימשך שינוי בכל, דיינו בכל היסודות שם למעלה, חוץ מן יסוד הארץ. כי התורה ניתנה לארץ ולא באה מן הארץ. ואלו שלושה יסודות נחשבים עליונים, ולכך נמשך השינוי בהם. והרביעי, שהוא כל שופר הולך וחזק, דבר זה מה שאלו כל השלושה משתתפים ביחד בשם מציאות, כי כל אלה השלושה נבדלים זה מזה בצורה שלהם, כי זה אש וזה רוח וזה מים. הרי שהם מחולקים בצורה שלהם, והם משותפים, שיש לכולם ביחד שם המציאות בשווה. וכך אמר, וכל השופר הוא היציאה לפועל שמשותפים בהם כל השלושה, והיציאה לפועל נחשב קול שופר, שהקול יוצא לפועל המציאות. ודבר זה בארנו במקום אחר. טוב, אתם מרגישים שהמהר"ל קצת עובד עלינו. כלומר, הוא משתמש פה במושגים שלקוחים מתורת הסוד, רק הוא מעביר אותם בצורה פשטנית. אבל זה אומר לך, תשמע, יש מים, אש, קולות, וכל זה בא מיסוד משותף. היסוד המשותף, הוא אומר, זה קול השופר. או בלשונם של חכמי הקבלה, ספירת הבינה. הבינה העליונה שממנה נמשך כל מציאות בעולמנו. ולפיכך אמר שהיו קולות, כי הקול הוא רוח בלבד, כי אי אפשר שיהיה קול כמעט על ידי רוח. ואחר כך דיבר בברקים והוא האש, ואחר כך ענן כבד והוא מעניין המים, כמו שידוע מעניין הענן. ואחר כך השופר הוא היציאה לפועל המציאות, כי אין קול השופר רק להשמיע קול, וכל השמעת קול שופר הוא הוצאת הדבר לפועל. ועל זה משמש כל השופר, והוא כנגד הרביעי, הוא היציאה לפועל בלבד, שבו משתתפים כל אלו השלושה, ונחלקים ונבדלים זה מזה, בצורה של כל אחד ואחד. מובן? כלומר, יש פה שלוש צורות, ויציאה אחת אל הפועל.
איך כל השופר מבטא יציאה לפועל?
כי כל השופר, עניינו להוציא קול. עניינו של שופר, זה להוציא קולות. עניינו של האב להוציא מטר? לא. האב יכול להישאר אב. הוא יישאר אב גם אם הוא לא הפך למטר. הוא כמו ענן להתגשם. הוא לא חייב להתגשם. לא, השופר אין שום הצדקה לקיומו של שופר אם הוא לא מוציא קולות. כי הרי הוא כלי נגינה. כלי נגינה מלכתחילה קיומו זה להוציא קולות. מה שאין כן, ענן, ענן הוא לא נוצר כדי להפוך לגשם. הענן יכול להיות ענן, ולפעמים הוא גם גשם. לשים מתחת לשופר ניירות שלא יעופו. אף אחד לא עושה שופר כדי שניירות לא יעופו. עד כאן להיום.